כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא, להילחם במרירות. שיעורנו לרפואת שי חיים בן חי הרחל. בני האדם מתמודדים עם קשיים, עם חוסר צדק, עם רמאות, עם קנאות, עם עוינות ושנאה, שלא בצדק, בכל אופן בעיניהם. אי אפשר תמיד לעצור את המציאות העוינת. אי אפשר כל הזמן להוכיח לכולם שאנחנו צודקים והם טועים. א', כי לא תמיד זה נכון. ב', כי גם אם זה נכון, זה לא אפשרי. אז אי אפשר תמיד לעצור את המציאות, אבל אפשר להגיב אליה בצורה שונה. שזה אומר, לא לומר כל הזמן, למה מתנכלים אליי? למה הילדים לא מקשיבים? למה? לאף אחד לא אכפת. למה אני נותן ולא מקבל בחזרה? כך, בסגנון הזה, בחשיבה הזו, אנחנו פותחים את החיים שלנו למרירות. שער המרירות נפתח, החלון נפתח, והמרירות תזלוג פנימה ותערוס כל חלקה טובה. הרעל הרגשי ישפיע עלינו. נתחיל כך לראות את העולם, כך לראות את החברה. נתחיל להיות חשדנים, נעלבים. האדם נעשה רגיש יותר, חשדן יותר, מהר יותר, על כל דבר קטן. הוא עושה עסק גדול. זה לא אנחנו. זה לא האדם. זו המרירות שמשתלטת על האדם. יש לנו סיבות צודקות. אנחנו הצודקים. אנחנו הטובים. אבל המרירות שאנחנו סובלים בגלל הדגש על כך שאני הטוב והוא הרע, אני הצודק והוא הטועה, הדגש על זה, לשמור את זה בלב, יערוס את ההווה ואת העתיד שלנו. חוסר הצדק זו בעיה אחת, גדולה. אבל לשמר את חוסר הצדק ולשחזר את זה שוב ושוב במוח שלנו, מכפיל את הנזק. ודאי שהאמת זה אחד מהדברים שעליהם העולם עומד. התוספות מסכת שבת אומרים שהדיין הוא שותף לבורא עולם במעשה בראשית, בכך שהוא, כמו היינו אומרים, שותף להנהגת העולם, שיהיה צדק בעולם. יחד עם זאת, יש גבול כמה צדק יהיה בעולם. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו שיהיה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. במערכת העולם מוטבע שלא תמיד הצדק יצא לאור ברגע שנראה לנו שהוא צריך לצאת לאור. נכון, יבואו עוד ימים טובים שבהם הצדק ייראה, אבל צריך לעבור את התקופה עד שהצדק ייראה. חוסר צדק זו בעיה אחת. לשמור את חוסר הצדק ולשחזר את זה שוב ושוב במוח ובלב שלנו, מכפיל, מעצים את הנזק. זה גורם לזליגת אנרגיה. המרירות הזו תמנע מאיתנו להשתמש בכוח הבחירה שלנו, מה שמגביל את העתיד שלנו. יש בני אדם שכמו היינו אומרים, מכורים למחשבות האלה. פגעו בי לפני 20 שנה, בילדות, בכיתה, וזה נכון, וזה כואב, וזה קשה, וזה עצוב. אבל אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו צריכים לשחרר. בורא עולם שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, יודע מי הפוגע, מי הנפגע, והוא יבקש את טובתו של הנרדף. והקדוש ברוך הוא עוד יוציא את הצדק לאור, לתת לכל אחד מה שמגיע לו, וזה מעיקרי האמונה. אבל מתי? באיזה שלב? היום? מחר? עוד 20 שנה? ביום שכולו שבת? זה בידיים של ריבונו של עולם. אבל חשוב שאנחנו לא נהיה השופטים. בורא עולם הוא השופט, התפקיד שלנו לשחרר, לא לחיות את העבר שוב ושוב, את הכאב עוד פעם ועוד פעם. המפתח לסלוח מהר זה לשחרר מהר. נכון, להבין שאנחנו לא מבינים הכל, להבין ולהפנים שבאופן קבוע החיים מלאים מי, זה לא הוגן, זה לא צודק, אבל לא לנבור בזה. זה לא רק שלא עוזר, זה הורס. השאלה, למה? זה לא הוגן, זה לא פייר, זה לא צודק. אלה הן שאלות שבהרבה מקרים קשה, שמים עליהם יותר מדי דגש ולא מקבלים עליהם תשובות, מעבירים מסר סמוי למוח שלנו שאומר, אין סיכוי לחיים טובים יותר. בוא ונאמר לבורא עולם, אתה ריבונו של עולם, תעשה את הדברים לטובה. אנחנו נמשיך לסמוך על בורא עולם. נכון, לא קיבלנו את העבודה שכל כך מגיע לנו. הדוח הרפואי כל כך לא לטובתנו. למה לי? למה כל הזמן לי? למה זה לא משתנה? המרירות פורצת ושואלת שאלות. למה העולם כל כך רע? למה אליבים אותי? למה פוגעים בי? אנחנו נחזיר, אנחנו נתנקם, אנחנו נראה, אנחנו נשפיל. כל מיני מחשבות, כל מיני תסריטים שמקורם מהרעל שבלב. והכל בשם הצדק. אבל המרירות הזו אלה הם זרעים. זרעים שצומחים לעשבים כל כך מסוכנים. ללעוס שוב ושוב את המחשבות זה הנזק, כך מופיע בשם הסבא מקלם. כלומר, המרירות זה הזרעים. ללעוס שוב ושוב את המחשבות זה לחרוש את האדמה, לזרוע את הזרעים, להשקוד אותם. וככל שאנחנו חושבים על זה, אנחנו משקים את המחשבות. והן צומחות, והן משתלטות, וכך זה נעשה עוצמתי יותר, חזק יותר, וכך אנחנו נעשים נפשית, רגישים יותר, מסכנים יותר, סובילים יותר, לפעמים הרבה יותר ממה שקרה. למה? כי המחשבות שלנו לא עושות את המידע הזה. עוד פעם, ועוד פעם, מה שנראה מחוץ לכל פרופורציה. וזה אחד ההסברים למושג שנאת חינם. בהתחלה הייתה אולי סיבה לשנאה, אבל מרוב שמעצימים את זה, כבר מתווספים דברים שהם חינם. הם כבר לא היו בהתחלה. זו הייתה שנאה קטנה, עכשיו היא שנאה גדולה. הפער בין השנאה הקטנה לשנאה גדולה הוא בחינם. איך הוא נעשה? בגלל המחשבות של האדם. הוא חשב על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ולכן אומר שלמה המלך, פותר מים ראשית מדון. אם פותרים את זה בהתחלה, אז זה נזק קטן. אבל כשלא פותרים את זה בהתחלה, זה מתעצם. לא כי העובדות השתנו, לא כי המציאות התפתחה, אלא כי המחשבות לעשו את הכעס, את התסכול, וזה מתנפח, וזה מועצם. ואז כעבור כמה שנים, האדם מוצא את עצמו, מריר, מתוסכל, לא מאמין בבני האדם. מה קרה לשמחת החיים שלו? מה קרה למרץ שלו, לאנרגיה שלו? הכל זלג. ולמה? לא בגלל מה שעשו לו, אלא בגלל מה שהוא עשה לעצמו. בגלל המחשבות שלו, על מה שעשו לו. כמו שהפתגם אומר, אדם לא מת ממה שהוא אוכל, אלא ממה שאוכל אותו. הרבה אנשים, מלאי מרץ, מלאי אנרגיה, כך נכנסים לעסקים, ומתחילים להבין שפה יש רמאות, שם ישנה קנאה, פה ישנה עקיצה, והם לוקחים את זה בצורה קשה מדי. לא ברוח קלה, לא בחוכמת חיים של כבדהו וחשדהו, אלא מעמיקים בזה, עוד פעם, ועוד פעם, זה לא הוגן, זה לא צודק, ראיתם אותו, ראיתם אותם, הוא מופתע מחדש, כל פעם. אולי קצת נאיביות הייתה בהתחלה, אולי לא הכינו אותו לעולם. סבירות רבה שיותר לימוד מוסר היה עוזר לאדם להבין שהעולם הזה הוא מלא בקנאה, שנאה, עוינות, תחרות. יחד עם זאת, זה לא אומר שאי אפשר להסתדר עם זה, אבל זה כן אומר להשתמש בעצת חזל. כבדהו כל אדם, אבל גם חשדהו, ולהתנהל בצורה חכמה, לא לאפשר לאנשים לנצל אותנו. יחד עם זאת, לא להישאר האדם הנמנע שגם לא עושה שום דבר עם בני האדם. להיות מודע שבני האדם הם נהדרים, יש להם יכולות, יש להם עוצמות, יש להם חוכמה, יש להם תכונות נהדרות. יחד עם זאת, יש להם גם תכונות שליליות. התפקיד שלנו הוא לא לשפוט את האחר, אלא ליצור שיתוף פעולה עם האחר. מצד אחד, לשים גבול, לא להיפגע. מצד שני, להתחבר איכן שאפשר להתחבר. ובקיצור, כבדהו וחשדהו, עצה נהדרת של חזל, שמקפלת בתוכה כל כך הרבה חוכמת חיים. אבל האדם הזה, הוא נכנס לדוגמה אל עולם העסקים. הוא מתחיל להבין קנאה, רמאות, עוינות, עקיצה, ביקורת. והוא לא הבין. הרי הוא גדל בעולם שאומרים חייבים צדק ורק צדק. והוא לא מבין את זה והוא מעמיק בזה שוב ושוב ולמה זה כך. ואז הוא הורס את האישיות שלו. למה? כי הוא נבלע בבעיה יותר מדי. לא בגלל הבעיה, לא בגלל העסקים. אלא בגלל המחשבות שלו על הבעיה. ואומר שלמה המלך, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. שמור על הלב, צריך לשמור על הלב מכל משמר. ימינו כצל עובר, חיים קצרים, בשביל קנאה, שנאה, תחרות שלילית, ההתמקדות בזה, שוב ושוב, האדם מאבד את שמחת החיים שלו, את המרץ שלו. בחיים שלנו, ימינו כצל עובר 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, האדם צריך לעשות מה שמוטל עליו, את התפקיד בעולם, וצריך בשביל זה לשמור את הלב. ואיך זה נעשה? על ידי שמירת המחשבה. זה דורש משמעת עצמית ואומץ לומר לעצמנו, די, על זה אני לא חושב, לזה אני לא נכנס, שיקרו אותי, רימו אותי, אני לא מעמיק בזה. אני בוחר להתעסק בדברים חיוביים. אני בוחר להתעסק במה שריבונו של עולם רוצה שאתעסק בזה. והקדוש ברוך הוא ילחום את מלחמותיי. לא עליך המלאכה לגמור. אי אתה רשאי להיבטל ממנה. אבל בוא נתעסק במה שרלוונטי. חשוב שנשמור על הלב שלנו, על המחשבות שלנו. לפעמים האדם אומר לעצמו, כן, אבל זה רק מחשבה. זה לא משהו רציני, לא עשיתי כאן מעשה, אבל זוהי טעות. מחשבה היא זרע, והזרע הזה צומח מהר מאוד בראש שלנו. מחשבה גוררת מחשבה, וזה במהירות, וזה משפיע עלינו. וכך זה מנטרל את המרץ והתקווה לחיים טובים יותר. למה קורה שאנחנו בוקשים בני אדם שהיו להם שאיפות, היו להם חלומות, היו להם תקוות וזהו, זה נגנז, איכן זה נעלם? לא בחינם זה קרה, יש כנראה חור בכספת, יש חור בלב, המחשבות, הרגשות השליליים זה רעל. אנחנו לא חייבים לחיות כך, אפשר להתפלל, לבקש מבורא עולם, שיפקח את עינינו ויעזור לנו לראות איך אפשר להתמקד בטוב ובחיובי. וכשנעשה את זה, נשחרר מעל הלב כל כך הרבה מועקות, דברים כבדים, נרגיש כלילים יותר, זורמים יותר, מתקדמים יותר בחיים, מתמקדים בדברים חיוביים יותר, שמחים יותר, מלאי אנרגיה. זה טוב לנו, זה טוב לחינוך הילדים. לא תמיד נקבל במשחק את התוצאה שאנחנו רוצים. לא תמיד נקבל בהשקעה את הרווח שנרצה. לא תמיד נקבל את הממתק שציפינו לו. לא תמיד נקבל את התגמול מהחברה כפי שאנחנו רוצים. כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. לפעמים העליבו אותנו, השפילו אותנו. אנחנו בטעות חושבים, התפקיד שלנו זה לחנך את האדם האחר. איזו חוצפה, איך הוא העליב, איך הוא פגם. נכון, לפעמים צריכים לומר מה אנחנו מרגישים, כך אומר הרמב״ם, לא תשנא את אחיך בלבביך, אל תשמור את הדברים בלב, תביע אותם וכך חברך יוכל לדעת מה אתה מרגיש, הוא יביע את שלו, אתה תוכל לדעת מה הוא מרגיש, כך תוכלו להגיע לעמק השווה לפתור את הבעיה. אבל לפעמים כל מה שאנחנו סבלנו מפלוני, מאלמוני, זה היה בשבילנו, שנתאמן לסלוח בלב שלם, לומר לעצמנו, לומר לריבונו של עולם, אני, עם החשיבה שלי, עם מערכת תפיסת העולם שלי, לא מבין מה קרה כאן, אבל אני סומך עליך, ריבונו של עולם, כמובן להתפלל, לנסות להבין מה קרה, אפשר בעתיד, עכשיו זה יהיה נעשה לאחר מכן נשמע. אבל בשביל שנוכל לשמוע, בשביל שהתפילה תזכה למענה, קודם נסלח, קודם נשכח, קודם נמחול, קודם נתקדם בשגרת החיים. ואז בעזרת השם נוכל להבין מה קרה, למה זה קרה, אז נראה את כל התמונה כולה, נראה שהכל לטובה, אבל בשביל שיהיו לנו את העיניים להבין שהכל לטובה, צריך לב טהור, לב שמח, לב מלא מרץ, מלא מוטיבציה, לב מוחל שלא נשאר, תקוע בלעיסת ושחזור הבעיות. צריך לזכור, אף אחד לא יכול לפגוע בנו, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן, כבר הכריזו על כך מלמעלה. זה קשה, זה לא הוגן, למה פיתרו אותי, למה העליבו אותי, למה השפילו אותי, למה הדוח הרפואי לא כמו שציפינו. איכן ננעלו כל דלתות התקווה, למה הם ננעלו? שנגיע לדלת שלנו. כל הדלתות הלא רלוונטיות לנו ננעלו. למה? מכיוון שרוצים שנפתח את הדלת שלנו. הדלתות שננעלו לנו הם לא הדלתות שלנו, הם דלתות של אנשים אחרים. אם נאמין בזה, אם נפנים את זה, אז עצם האמונה שהכל לטובה כבר מביאה שכר. כך אומר החתם סופר, שכר מצווה בהי אלמה, ליקה, אבל שכר אמונה יש. אז כך הקדוש ברוך הוא אומר שהוא יפתח את הדלתות שלא האמנו שיש דלתות כאלה, וכמו שאומר החזון איש, לאו דווקא שהאמונה בריבונו של עולם תביא לתוצאה הטובית שהאדם מעוניין בה, אלא האמונה תעזור לאדם גם או שיקבל מה שרוצה או שירצה מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. האדם אומר לעצמו, אני לא יכול להסתדר עם המצב החברתי הזה, עם המצב המשפחתי הזה, עם המצב הכלכלי הזה. הקדוש ברוך הוא גם יכול לפתוח את דלתות הלב שלנו, שנוכל להעריך מה שיש, להתמקד במה שיש. אלה הם דלתות שלא האמנו שיש בלב שלנו. או שיש במציאות, שיכול להיות. חשוב קודם כל שנגדיר שהעתיד שלנו הוא יותר מהעבר שלנו, ולכן מה שאיבדנו הוא קטן ביחס לעתיד הטוב שיהיה בעזרת השם. כמו שאומר הפתגם, אל תיתן למי שהיית אתמול להגביל את מי שאתה יכול להיות מחר. העתיד הטוב, הקדוש ברוך הוא כבר יצר אותו, והוא מחכה לנו, אבל זה תלוי בנו, בבחירה שלנו, במיקוד שלנו, לא במה שאיבדנו אתמול, אלא במה שנבחר מחר, בריכוז שלנו, במיקוד שלנו, בדברים הטובים והחיוביים, באמונה שלנו בעתיד חדש, ולא ברגשות אשמה וחרטה על העבר. זה הזמן להתקדם, שיקרו לי, פגעו בי, יחזבו אותי, אבל בואו נהיה שותפים לבורא עולם. מה שהיה, מה שנעשה, היה הכי טוב בשבילי. קשה לקבל את זה, כי אנחנו מציירים תבנית מסוימת איך העולם אמור להיראות. בכל אופן, העולם שלנו, החברה שלנו, העבודה שלנו, העשייה שלנו, אולי אנחנו מתייאשים. אבל ריבונו של עולם לעולם לא מתייאש, בטח לא מתייאש מאיתנו. הקדוש ברוך הוא לא הביא אותנו לעולם כדי להשאיר אותנו בבעיה, אלא כדי שנצמח מהבעיה. בורא עולם רוצה שלא נתייאש. ולכן, מתי יצחק נולד? אומר בעל צדקת הצדיק, דווקא כשאברהם אבינו ושרה בגיל מבוגר כל כך, אחרי שכולם מתייאשים, אז מגיעה הישועה. אז מגיעה הגאולה. למה? כי זוהי האמונה. מתי שנראה שאין סיכוי ושאין תקווה, אז מתחילים להפעיל כוח חדש, כוח שרואה מה שאף אחד לא רואה, כוח שמאמין במה שאף אחד לא מאמין. מי מאמין שבגיל מבוגר כל כך לאברהם ושרה ייוולד ילד? אבל אנחנו לא רוצים להשתמש בחוקי ההיגיון והסטטיסטיקה, אלא מה שמעבר, כוח האמונה. מאמינים בבלתי נראה, ואז הופכים אותו לנראה. ואחרי שהוא נראה, זה הכי מובן מאליו, שלאברהם אבינו ולשרה יש בן, יש יצחק. וכך גם לעתיד לבוא. מתי הגאולה מגיעה? אין הגאולה הבאה, אלא כשעם ישראל מתייאשים מן הגאולה, אומרת הגמרא, מסכת סנהדרין. מתי שזה כבר לא נראה, מתי שזה לא מסתבר, מתי שהסטטיסטיקה וההיגיון אומרים, על מה אנחנו מדברים? כשעם ישראל יכולים להגיע לזמן של זה הזמן להתייאש מהגאולה, אז הגאולה מגיעה. מדוע? כי זוהי האמונה, להחדיר לעולם, להביא לעולם את מה שההיגיון לא רואה, את מה שהסטטיסטיקה לא מלמדת. זוהי האמונה, להראות דברים חדשים. לכן, בואו נרשה לעצמנו לבחון שוב את המציאות. לא נגיע למסקנות מהירות בעקבות כישלון של יום האתמול ונאמר אז כנראה שכך יהיה מחר, אלא בואו נעשה את חלקנו, ונסתכל עוד פעם על המציאות, אבל הפעם לא בעין בוחנת, לא בעין שוללת, אלא בעין מאפשרת, מאפשרת עתיד טוב יותר, מאפשרת עתיד חדש יותר, כלפי עצמנו, כלפי הילדים. לפעמים הורים אומרים, אנחנו מכירים את הילד שלנו, אין לו פוטנציאל, אין לו יכולות, מי כמונו מכיר אותו? וזוהי טעות, אנחנו מאבחנים אותו על בסיס מה שאנחנו יודעים עליו. אנחנו מאמינים שאנחנו מכירים אותו. אנחנו מכירים את המוגבלויות שלו, את הכישלונות שלו, ועל בסיס זה, בטעות בראש שלנו, משחזרים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואומרים, אם זה היה עבר, אז איזה עתיד יהיה לו? ובכך אנחנו מגבילים את היכולת שלו לראות את הטוב שבו, את הטוב שבו, את הפוטנציאל שבו, את היכולות. מדוע? כי אנחנו מתמקדים בצד אחד של המציאות, וזה מלווה בהרגשה חזקה. ובכך אנחנו כמעט בטוחים שאנחנו צודקים. אני מרגיש שזוהי האמת. הרגשה, בהרבה מאוד מקרים, זו רק הרגשה. זו לא המציאות. זה לא מה שיכול להיות. זה רק מבטא את ההתמקדות, כמו אדם שיהיה באירוע ויצלם. משהו מצלם, זה מה שהיה? לא. משהו מצלם, זה רק משהו מצלם. מה שהאדם מרגיש, זה מה שקורה? לא, זה רק משהו מרגיש. יש עוד הרבה אפשרויות נוספות לראות את עצמו, את הילד, בדיוק כמו אותו צלם, שצילם חלק מסוים מהאירוע. הוא יכל לצלם עוד חלקים אחרים לגמרי, שני צלמים באותו אירוע, וכל אחד יפיק סרט אחר. מדוע? כי כל אחד יתמקד בדברים אחרים. שני בני אדם רואים את אותה מציאות. כל אחד אומר, הילד הוא מוצלח, הילד לא מוצלח. איך ייתכן שני בני אדם מכירים את הילד וכל אחד רואה משהו אחר? הילד מוצלח או לא? זו שאלה אובייקטיבית. התשובה היא, זו לא שאלה אובייקטיבית. זו שאלה שהיא מורכבת ממימדים אובייקטיביים, אבל העין לא רואה את המימדים האובייקטיביים. העין משלה אותנו שאנחנו רואים את המימדים האובייקטיביים. אנחנו רואים אולי את חוסר היכולת, אולי את חוסר ההצלחה, אולי על בסיס זה אנחנו גם מרגישים שאנחנו חכמים ומבינים דבר מתוך דבר. אם אתמול הוא לא יצליח, ודאי שמחר הוא לא יצליח. וכך אנחנו מרגישים חכמים, מבינים, מאבחנים. לנו יש ניסיון, אנחנו יודעים. ולצערנו הרב, לא פעם זה בבחינת חכמים המה להרע, להיטיב לא ידעו. האדם מתמקד בחיסרון של יום האתמול, הוא משחזר את זה, הוא מאמין שכך יהיה מחר, ולכן כבר מראש לא מנסה לגלות אמונה בעצמו או בילד שלו, והכל בגלל ההרגשה, אני מרגיש ככה, הרגשות שלי לא מתאים אותי. וזו הטעות, זו רק מצלמה שמצלמת חלקים מסוימים של המציאות. ומי יקבע איזה חלקים יצלם האדם? הלב של האדם. אם הלב של האדם טהור, נקי, אז העין שלו תראה את הדברים הטובים והחיוביים. וגם אם הוא יראה את הרע בפרופורציה מתאימה והתמקד איך אפשר לשפר, לצמוח ולהתייעל. ואם הלב לא בריא, אז כל חוכמה שניתן לא תעזור. מדוע? מכיוון שאדם יחפש הוכחות להצדיק מה שהוא מרגיש. כמו שאומר שלמה המלך, למה זה מחיר ביד כסי לקנות חוכמה ולב עין? מה זה משתלם לכסי לקנות חוכמה אם אין לו לב? כל חוכמה שיאמרו לו, הבן שלך טוב, הבן שלך כישרוני, הבן שלך יעיל, לבן שלך יש עתיד, אם הלב שלו מאמין שזה לא כך, אז הוא תמיד ימצא כל מיני הסברים ויאמר, לא, אין לו עתיד, הוא לא הצליח, הוא לא יצליח, חבל לפתח תקוות, הוא רק ייפגע, אני מכיר אותו, אני יודע. מאיכן הוא מכיר, מאיכן הוא יודע, ממה שהוא ראה, מה הוא ראה, מה שהלב החליט לראות, ומה הלב החליט לראות? תלוי, אם והיה והאדם היה בתקופה קשה בחיים שלו, ממורמר, מתוסכל, רעל רגשי היה בליבו, הוא לא קיים את מה שאומר שלמה המלך, מכל משמר נצור לבך, כי ממנו תוצאות חיים. אז הלב התמקד, כמה אין סיכוי, כמה אין עתיד, כמה אין יכולות. את זה הוא ראה, את העדויות האלה הוא הביא אליבו. וזה האתגר, לשנות את הלב, להוציא את הרעלים, את המרמור, את הכעס, את התסכול, לשחרר את הלב ותהר ליבנו, לתהר את הלב על מנת שהלב יוכל לעשות את התפקיד שלו בעולם הזה, להוביל את האדם לייעוד שלו, לעשייה שלו, בתורה, במצוות, במשפחה שלו, בקהילה שלו, בחברה בה הוא נמצא, וכל אחד והתפקיד שלו לקדש שם שמיים בעולם. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.